רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית קסם עולמי, מסעות מהכורסה, בהגשת חווה דורני.
כמו הצועני מסתובב לי בעולם, והעולם כולו.
ערב טוב, צופים וצופות יקרים, מאזינים ומאזינות יקרים. בכל פעם שאתם שומעים את הג'ינגל הזה, את צלילי הפתיחה האלה של כמו צועני, אנחנו מסתובבים בעולם. דעו לכם שאנחנו עומדים לצאת יחד למסע מרתק ומהנה. שמי חווה דורני, אתם כבר מכירים אותי, אנחנו בסוג של הרצת התוכניות. כל מי שמכיר אותי יודע שהכינוי שלי זה חווה חוויה, מכיוון ששעה איתי, בכל זאת אנחנו מנסים לתת שעה של חוויה. אני מגישה לכם את התוכנית קסם עולמי, מסעות מהכורסה, הדרכון הקולי שלכם לעולם. סליחה. אז מה יהיה לנו בתוכנית? בכל תוכנית אנחנו נבחר מדינה אחרת, תרבות אחרת, או עם ולאום מסוימים. אני אספר לכם מה כדאי לעשות. אני מנסה להביא את החוויות האישיות, הרגש שמלווה את אותה מדינה שאני מבקרת בה, למדיה, לרדיו, שזה שילוב קצת שונה. אני רוצה לראות לכם איפה כדאי לבקר, מה כדאי לראות שם באותה מדינה, איפה לבלות, וכמובן, לעזור לכם לבנות טיול לאותה מדינה או לאותה תרבות. תתכוננו לשעה של הרפתקאות, תגליות, צבעים. אז בטח כולכם שואלים מי אני ומה הניסיון שלי. אז שמי חווה דורני, כמו שאמרתי. אני מורה דרך בישראל כבר 20 שנה, ואני מדריכה טיולים גם ברחבי העולם, בדגש על המזרח הרחוק ועל אירופה. אני בוגרת אוניברסיטה במדעי החברה והרוח, במיוחד בדגש על חקר תרבויות, שזה מאוד מעניין אותי. ואני גם מנחה חוגים ומרצה על ארצות ועל תרבויות שונות ואקזוטיות. כל יום שלישי בשעה 6 אני מגישה את התוכנית קסם עולמי, מסעות מהכורסה, תכנים על תרבויות מעניינות ותיירות בארץ וברחבי העולם. כמו שאמרתי, אנחנו בהרצה, אבל אני מאוד אוהבת להשתמש במשפט שאמר הפילוסוף הלטיני מהמאה הרביעית, סן אוגוסטינוס. הוא אמר, העולם הוא ספר ואלה שאינם מטיילים בו קוראים רק דף אחד. ובכן, זאת התוכנית הרביעית שלי, כמו שאמרתי, אני עדיין מתרגשת. אתם בטח מרגישים את זה, אני מקווה שאתם מבינים אותי. אני מזכירה לכם שאנחנו בשידור חי, יש איתי, באולפן נמצא איתי הטכנאי אבנר. אצלנו העולם בא אליכם עד הקורסה שלכם בבית. בנוסף לזה, יש לי עמוד בפייסבוק שקוראים לו חווה דורני חווה חוויה. אנא, עשו לי לייק, כתבו לי על מה אתם רוצים לשמוע, על איזה מדינה, על איזה תרבות, או סתם איזושהי תופעה שמעניינת אתכם ואתם רוצים לשמוע, אני אקח את הכל בחשבון. אז אנחנו בפורמט שלנו בתוכנית, אנחנו גם בחמש דקות האחרונות של התוכנית, נדבר על פינת הטיול השבועית שלנו. והפעם את פינת טיול השבועית קשורה לתוכן של התוכנית. תאמינו לי שיהיו לכם הפתעות כיפיות, כדאי לכם לעקוב אחריי. אז תתיישבו בנוח בקורסה, תפתחו את הראש והלב, כי התוכנית קסם עולמי, מסעות מהקורסה, יוצאת לדרך. והיום, היום אנחנו נדבר על תופעה תרבותית שכולנו רואים כל יום, יום-יום, אנחנו עוברים לידה וממש לא מתייחסים אליה. ולמה אני מתכוונת? אנחנו יוצאים מהבית, עוברים ליד, נכנסים לרכב, נוסעים, רואים, אבל בעצם לא רואים. מה זה? למה הכוונה? אני מדברת על ציורי קיר, על גרפיטי, על אומנות רחוב. כולם מילים נרדפות לאותה תופעה. האם זו אומנות, או סתם ונדליזם, או סתם קשקושים על הקירות? והיום יש לנו אורח מיוחד בתוכנית, אורח שריינתי הבוקר בשיחת טלפון, איש מיוחד, מבחינתי אומן מיוחד, את רמי מאירי, צייר אומנות הרחוב הראשון בישראל. בהמשך אנחנו נדבר איתו, אבל קודם, כרגיל, כמו שאתם מכירים את הפורמט של התוכנית, לפני שאנחנו מתחילים בנושא של ציורי קיר, אומנות רחוב והגרפיטי, אנו מתחילים מתמונת מצב מהעולם. חדשות מהעולם. ובכן, מה החדשות מהעולם? אנחנו עושים סבב קצר. שבוע שעבר סיפרנו על הקרבות שהתחילו בין תאילנד לקמבודיה, 800 קילומטר של גבול יש ביניהם, שהתחילו קרבות מאוד קשים, מאוד לא נעימים, מאוד לא נחמדים, ואיך אמרנו אז? שטראמפ יעשה לזה סוף. אז ובכן, השבוע הוכרזה הפסקת אש בין תאילנד לקמבודיה, טראמפ כמובן לקח על זה את הקרדיט, כמי שדחף להסכם ביניהם, הושג הסכם להפסקת אש זמנית, אבל ראשי הממשלות של שתי המדינות צפויים להיפגש כדי לדון בהמשך במלזיה, הם צפויים להיפגש במלזיה, יחד עם זאת, שתי המדינות ממשיכות להאשים זו את זו בהסלמה, והחשש מהידרדרות נוספת באימות קיים. ועכשיו לסין, סין. סין הציגה תוכנית לעידוד הילודה. אתם זוכרים את כל הנושא של בסין היה מותר להביא רק ילד אחד, כל הרעיון של סין כמובן הייתה דמוגרפית הכי גדולה בעולם, ואחרי שאוכלוסייתה הצטמקה לשפל היסטורי, לאחר שנתיים רצופות, של הצמצום בגודל האוכלוסייה, סין הודיע בשבוע שעבר על תוכנית לעידוד ילודה ושיפור תכנון המשפחה. ככה הם קוראים לזה. בשנה שעברה שיעור הילודה במדינה שאוכלוסייתה מונה 1.4 מיליארד בני אדם, היה בשפל היסטורי, הם נכנסו ללחץ, וכמו שכולנו יודעים, סין כבר לא המדינה המאוכלסת ביותר בעולם. הודו עקפה אותה שנה שעברה, אז ממשלת סין הכריזה על מאמצים לבניית תרבות חדשה של ילודה ונישואים, ועל ידי עידוד יחס מכבד לילודה, נישואים בגיל מתאים ואחריות הורית משותפת לטיפול בילדים, הממשלה הודיעה על תמרוץ, תמרוץ הילודה, ואיך הם יתמרצו? ישלמו $500 לחודש מהילד השני ומעלה, עד גיל 3. חשוב לציין שהמשכורת הממוצעת בסין, אתם יודעים, הממוצעת זה אף פעם לא הנכון, יש לנו את החציון, יש לנו, אבל החישוב הוא שהמשכורת הממוצעת בסין היא בסביבות $370-380 לחודש. תחשבו על זה. מדובר בפי 1.5 ממשכורת ממוצעת, אז בהחלט, בהחלט, זה דבר שיכול לשנות את המגמה. נעבור לנושא הבא. שבוע שעבר דווח על רעידת אדמה בקמצ'טקה. זוכרים? רעידת אדמה בעוצמה של 8.8 בחצי האי הרוסי קמצ'טקה במזרח אסיה, ממש ליד דרום קוריאה, ליד יפן. הוכרזה כוננות צונמי עולמית. גלים בגובה של 5 מטר הגיעו לרוסיה, ליפן, לאיי הוואי, אבל כל אלה הצליחו לעבור את הצונמי בשלום. למרות שחששו מאוד, אתם בטח זוכרים את הצונמי העצום שהיכה ביפן ב-2011, הוא פגע בכור הגרעיני שלהם בפוקושימה, אז חששו מאוד, אבל מה שנקרא, עבר בשלום הפעם, אבל יחד עם זאת, ליד מוקד הרעש, הר געש שהיה כבוי כמעט 600 שנה, התפרץ כמה שעות לאחר הרעידה, שהייתה באחת החזקות בהיסטוריה באזור, והר הגעש הזה אחרי 600 שנה התפרץ. כולנו יודעים שהחיבור בין רעידות אדמה להרי געש הוא מאוד ברור, כי רעידת אדמה זה סוג של לוחות טקטונים שנפגשים, מזיזים אחד את השנייה, את הלוח אחד מזיז את הלוח השני. אז הר הגעש הזה התפרץ אחרי 500 שנה, ומה שנקרא, עורר שם. עכשיו, היה נדמה לי שבדרך לכאן שמעתי בחדשות שעוד הר געש התפרץ לא רחוק משם, זה דבר שאנחנו צריכים לבדוק. והישראלים, כמובן, אנחנו תמיד נוגעים בנקודה הישראלית, הישראלים שהיו במוקד סכנת הצונאמי ביפן, בדרום קוריאה, מספרים שאנשים נתקעו במלון, רצו ומיד עלו לקומות הגבוהות, מהחשש של הצונאמי, כולנו זוכרים את הצונאמי שהיה בתאילנד ועשה שמות שמה. אז אפשר בעצם להכריז על צפירת הרגעה. זהו, חלפה הסכנה של הצונאמי. נעבור לארצות הברית. השיפוץ היקר בבית הלבן, בטח שמעתם בחדשות. הם מנסים לעשות בעלות של 200 מיליון דולר, לשפץ את הקמת, להקים בעצם אולם נשפים חדש בבית הלבן. הבית הלבן נערך לשיפוץ מהותי שבספטמבר הקרוב הם יחלו בעבודות לבניית אולם נשפים חדש ומעודר, הגדול ביותר מאז הקמת הבית הלבן. הפרויקט ממומן כולו מתרומות פרטיות של הנשיא ותורמים נוספים. זה כמובן צפוי להרחיב משמעותית את האפשרויות של האירוח בבית הלבן, עם קיבולת של 650 אורחים בעיצוב נאו-קלאסי יוקרתי. הבנייה עצמה צפויה להסתיים לאחר מספר שנים, ותסמן כנראה את אחד מהשיפוצים הבולטים ביותר בתולדות הבית הלבן. וידיעה אחרונה, נחזור אלינו לישראל. טרמינל 1 בשעה טובה, טרמינל 1 בנדבק, חוזר לפעילות החל משלישי לשמיני, זאת אומרת היום אנחנו בחמישי, התחיל לפעול בתחילת השבוע, על רקע הגידול בתנועת הנוסעים בנדבק, וכמובן החזרה של חברות תעופה בינלאומיות לפעילות בישראל. במסגרת הפתיחה המחודשת, כמובן כל הטיסות לאילת יחזרו לפעילות, נדבג לטרמינל 1, וגם חלק מהטיסות הבינלאומיות של החברות הישראליות של אלעל, ארקיה וישראל. עד כאן חדשות מהעולם, ולפני שנעבור לנושא המרכזי שלנו של היום, אומנות רחוב, גרפיטי וציורי קיר, אל תשכחו שבחמש דקות האחרונות של התוכנית נדבר על פינת הטיול השבועית שלנו. עכשיו אני רוצה, לפני שאנחנו מדברים על אומנות הרחוב, ומאיפה היא התחילה? כולנו יודעים שזה התחיל באזור של רחוב פלורנטין. אני רוצה לשים לכם את השיר פלורנטין. השיר הוא מילים ולחן של יהלי סובול, וכולנו זוכרים את הסדרה על פלורנטין משנת 94, הסדרה האיקונית שאני מאוד אהבתי לראות אותה. איך אומרים בסדרה? היא אמרה לי, תראה, החיים די קלים. נזכור לנו חדר בדרום תל אביב, ונחיה כמו גדולים. בבקשה, בואו נשמע את השיר.
היא אמרה לי, תראה, החיים די קלים, נזכור לנו חדר בדרום תל אביב, ונחיה כמו גדולים, דקה לדקה נמצא עבודה זמנית לא רצינית וגם נחתום בלשכה אולי גם תמצא איזה נושא לכתיבה לא משהו עמוק משהו מתוק סיפור אהבה עם המון מטאפורות עם המון דיוק הגיבור יהיה שיקור כמו שאתה בחיים שאתה בחיים שאתה בחיים יש כאב יפה שעובר מהר כשאני רוצה לא להיזכר איך אני עמדתי שם יפה, זה מה שאת צריכה, זה מה שאני רוצה, וככה זה יהיה. זה קרה בסתיו של השנה שעברה, הוא יורד כמו מכה אפורה על העיר. אני זוכר שהיא אמרה, אני זוכר איך הכל יתפורר. אולי את זוכרת מה את אומרת, מה את אומרת עכשיו, אולי גם נצא איזה נושא לכתיבה. לא משהו חשוב, משהו עצוב, סיפור אהבה בלי מטאפורות, בלי דימויים. הגיבור יהיה שיקור, כמו שאני בחיים, שאני בחיים, שאני בחיים. יש כאב יפה שעובר מהר, שאני רוצה לא להיזכר. איך אני עמדתי שם, איך אני אמרתי לה, ככה את יפה, זה מה שאת צריכה, זה מה שאני רוצה, וככה זה יהיה. ככה את יפה, זה מה שאת צריכה, זה מה שאני רוצה, וככה זה יהיה.
וואו, איזה שיר, מזכיר נשכחות. חושבת שמשהו בסביבות 30 שנה אחורה, אם אני לא טועה. 94, כן, בוודאי, 30 שנה אחורה. ובכן, אומנות רחוב, סטריט ארט וגרפיטי, שפעם נחשבו לוונדליזם, הפכו במרוצת השנים לחלק בלתי נפרד מהנוף האורבני, ולכוח יצירתי משמעותי בעולם האומנות. בניגוד לגרפיטי המחתרתי, אומנות רחוב היא מונח רחב יותר, שכולל מגוון רחב של יצירות, של טכניקות, שתכף אנחנו נדבר עליהן. אומנות הרחוב הפכה עם השנים לחלק מהנוף העירוני בערים רבות בעולם, לא רק בישראל, מברלין ולונדון ועד תל אביב, היא משכה אליה תיירים, מהווה מקור השראה וחלק בלתי נפרד מתהליכי התחדשות עירונית. בישראל תרבות אומנות הרחוב פורחת. בנוסף לפלורנטין ניתן למצוא ציורי קיר וגרפיטי רבים בירושלים, במי שהיה בשוק מחנה יהודה בערב, אחרי שסוגרים את התריסים של הבסטות, פשוט תענוג, אתם מסתובבים כמו במוזיאון. בחיפה יש סצנה מאוד מעניינת של אומנות רחוב, וגם באשדוד, ברוב המסוים, יש ציורי קיר מדהימים, עברתי שם כבר כמה פעמים, וכמובן בעוד ערים. אומנים ישראלים רבים כבר זכו להכרה בינלאומית, וחלקם אף יוצרים עבודות מורכבות שהופכות לסמליות, ואנחנו נדבר על כמה מהם בהמשך. אומנות הרחוב הישראלית משקפת נושאים מקומיים מביקורת פוליטית ועד הומור ישראלי, ומציגה יצירתיות וייחוד. אני מחייכת, כי יש, כשאני עוברת עם קבוצות, כשאני מדריכה שם הסיור, זה פשוט, יש יצירות שאין, אתה תופסים את הבטן, הן ממש ממש מצחיקות. אז בעצם אומנות הרחוב והגרפיטי התפתחו מפרובוקציה מחתרתית לצורת אומנות לגיטימית ומריבה. זה מאפשר לאומנים מכל הרקעים להשפיע על המרחב הציבורי, לנהל דיאלוג מתמיד עם הקהל, ובכך להפוך את חיינו למעט יותר צבעוניים ומעורי מחשבה. דוגמה מצוינת לכך היא שכונת פלורנטין בתל אביב, שהפכה הודות לאומני הרחוב למוזיאון פתוח של יצירה, צבעוניות וביטוי. נתחיל מההתחלה. מה פירוש המילה גרפיטי? בעצם המילה הגיעה מלטינית. גרף פלוס טי ביחד שווה את המילה קווי צבע. זאת אומרת, קווי צבע זה גרפיטי. אבל איך ומתי כל זה התחיל? אז בוא נאמר שגרפיטי היה קיים מאז ימי קדם, כבר באימפריה הרומית וגם ביוון העתיקה, התקיימו כתובות גרפיטי, אבל ציורי מערות קדומים, חשבתם על זה פעם? ציורי מערות קדומים הם גרפיטי, מערות עתיקות עם ציורי קיר, חלקם הם אתרי מורשת תרבותית וארכיאולוגית מאוד חשובה, הם מציגות אומנות פרה-היסטורית עתיקה. ציורי הקיר במערות האלה מתארים סצנות מחיי היום-יום, בעלי חיים ודמויות אנושיות. הם מספקים הצצה לעולמם של האנשים הקדמונים. אנשים שבעצם רצו להשאיר אחרי משהו. אנחנו מדברים על תקופת פרה-היסטוריה, עוד לפני שהומצא הכתב, ואנשים רצו להשאיר אחריהם איזושהי מורשת, ציירו את חיי היום-יום שלהם, את הציד. יש לנו דוגמאות, למשל, ממערת לסקו בצרפת, מערה מאוד ידועה, זה מערכת של מערות מפורסמת בציורי הסלע שלה, ומתקופת האבן המאוחרת כמובן, והם מתארים בעיקר טורפים את החיות שהם צדו. יש עוד מערה בספרד שנקראת אל קסטיו, והיא מכילה ציורי מערות עתיקים מהתקופה הפלאוליטית העליונה, שזו תקופה גם כן מאוד מאוד עתיקה, הכולל ציור שלפי ארכיאולוגים נחשב אחד העתיקים ביותר ששרדו. יש עוד מערות בספרד, אלטימירה וכו' וכו'. עכשיו, מהי הגדרת אומנות הרחוב? אז אין הגדרה. אפשר לומר שההגדרה היא אומנות שמוצגת במקומות ציבוריים, בעיקר ברחובות העיר, כחוק או שלא כחוק. אז בעצם, מה מבדיל בין אומנות רחוב לגרפיטי? אז אומנות רחוב נחשבת אומנות שהוזמנה ומאושרת ומקבלת גושפנקה חוקית. מותר לצייר על הקיר הזה מה שאתה רוצה, באישור העירייה או באישור מי שהוא בעל המקום. אבל גרפיטי בעצם כנראה לא ממש באישור. למרות שזה גם, יש בזה תשטוש וגבולות לא ברורים. בוא נאמר שהגבולות הם נזילים, במיוחד עכשיו, אחרי שזה תפס תאוצה. אז בעצם מהפרה-היסטוריה, מציורי המערות, ניגש לפוסט-גרפיטי, למה שקורה היום. אז בעצם איך התחילה כל הסצנה הזאת של אומנות רחוב בזמן הנוכחי, מה שנקרא, במאה האחרונה? אז בעצם זה התחיל בארצות הברית לאחר מלחמת וייטנאם, וטרנים, חיילים משוחררים של של מלחמת וייטנאם, שהם רצו להטריס, להרוס. הם ציירו ופעלו בארס וונדליזם להטריס נגד הממסד. סוג של כעס על הממסד, ואחריהם העתיקו את זה כנופיות הרחוב העירוניות בניו יורק. הם נהגו ליצור גרפיטי על ידי ריסוס של צבע על קירות באתרים ציבוריים, על מנת לסמן את הטריטוריה שלהם. תחשבו על זה. היו אזורים שלמים שהם היו מוחזקים על ידי כנופיה קובנית, או כנופיה שחורה, או כנופיה פורטוריקנית, היה חשוב להם לסמן את הטריטוריה שלהם, והם עשו את זה בעזרת גרפיטי על הקירות. עם הזמן התנתק המנהג, דרך אגב הם גם ציירו הרבה מאוד על הרכבת התחתית בניו יורק, שהייתה מאוד ידועה, ראו את הציורים האלה בכל מקום בעולם. כמובן שג'וליאני שם לזה סוף בהמשך. אבל עם הזמן התנתק המנהג הזה מתרבות הכנופיות, נעשה נפוץ, מורכב ואומנותי יותר. מה שהתחיל ככיתובים פשוטים על קירות, התפתח לתנועה אומנותית רב-גונית שמשלבת ציורים מורכבים, מסרים חברתיים נוקבים וטכניקת עבודה מגוונת. אומני הגרפיטי פעלו, וחלקם עד היום פועלים בחשאי, בלילות. הם משתמשים בצבעי ספרי כדי ליצור טאגס, לתייג את עצמם, עם החתימות שלהם על הקירות, על רכבות ועל מבנים. גרפיטי בעצם נתפס לרוב כפעולה מחתרתית, לא חוקית, שמטרתה לערער את סדר היום הקיים ולהטריס כנגד המוסדות, נגד הממסד. אבל יחד עם זאת, הוא הפך להיות, הוא מהווה כלי ביטוי עוצמתי עבור קהילות שונות, מאפשר להם להשמיע את קולן במקום שבו לא נשמע קולן. גם הפגיעה ברכוש עצמה מאפשרת מחאה. אי החוקיות שבעניין נחשבת לעתים כחלק חשוב מהמשחק. ואני רוצה להזכיר לכם, היה גרפיטי מאוד ידוע שהפך להיות שיר בישראל. אתם בטח זוכרים את השיר המדהים של שלמה ארצי, ברוך ג'מילי. הגרפיטי הזה נכתב על ידי בחור שלחם בפלמ"ח, פורצי הדרך לירושלים, והוא כתב על אחד הבניינים בשער הגיא בדרך לירושלים, הוא כתב פלמ"ח, ברוך ג'מילי, פתח תקווה. ושלמה ארצי ראה מה שנקרא את הכתובת הזו, וכתב את השיר. ובואו נשמע את שלמה ארצי עם השיר ברוך ג'מילי.
חוזר איתו הימים המרחקים אל דרך שאספה שלדי ברזל שותקים ברוך ג'מילי עוד נמשך חכו כמו סימן כמו אות בהור ההר מעצב בבל וואד רק שם אחד נותר ברוך ג'מילי ופלמך ברוך האל בארץ ישראל תבורכי פיסה של שמש הגלילי מי היה ברוך ג'מילי מעשה ברוך ג'מילי איפה הוא ברוך ג'מילי איפה הוא ברוך ג'מילי
ברוך ג'מילי
שנים 26
שם
ובין שיריי ברוך ג'מילי עוד נמשך ובימים של דין בדרך בבל וואד שווים שוב השירים להיות ניגון אחד בבל וואד לנצח זכור נא את שמותינו צביקה א' צביקה ג' צביקה בית חמסינים במשלט הזמן זוכה לאט כל יום כמו שבת נמשך ברוך האל בארץ ישראל תבורכי פיסה של שמש הגלילי מי היה ברוך ג'מילי
טוב, ומברוך ג'מילי אנחנו עוברים לרמי מאירי. אני חייבת לספר לכם שבשנת 2020, באמצע הקורונה, יצא ספר צילומי רחוב בלונדון, על ידי צלם רחוב מאוד ידוע בעולם, שקוראים לו לורד קיי שטיין, והוא כתב על תל אביב, ותיאר את תל אביב כעיר, כאחת הערים עם קירות הגרפיטי הכי מעניינים ומגוונים שיש. אז אני חייבת להגיד לכם שלפי דעתי הראשון שאפשר להגיד עליו זה רמי מאירי. רמי הוא אומן ישראלי מראשוני ציירי הקיר בישראל. הוא ידוע בציורי הקיר הענקיים שלו שהוא צייר על קירות בתל אביב ובערי ישראל. מבחינתי אומן הגרפיטי וציורי הקיר הראשון בישראל. ואני הריינתי את רמי הבוקר. היה לי הכבוד לראיין את רמי מאירי הבוקר. כמו שאתם רואים עכשיו את התמונה, זה רמי מאירי, ואנחנו נעבור לרמי לשיחת הטלפון שקיימנו.
שלום רמי מאירי, אומן הגרפיטי הראשון בישראל, מה שלומך יקירי?
בוקר טוב לכולם, יום נפלא, כן?
רמי, אני חייבת להגיד לך שבשבילי לדבר איתך זה משהו מאוד מיוחד. ואני אגיד לך למה. הפעם הראשונה שנתקלתי בציור שלך, אני זוכרת בילדות שלי, אני גדלתי בגבעתיים, וכשהיינו נוסעים מגבעתיים לכיוון תל אביב, עוד לפני שבכלל עזריאלי היה קיים, ראיתי את הציור שלך על הצעקה שאתה קורא לו הצעקה, נכון? על קיר בית ספר מקס פיין, ופשוט נפעמתי בתור ילדה, אני פשוט עמדתי מאופנטת מול הציור, לא ידעתי מי הצייר, רק ידעתי שזה עושה לי משהו, ואני בטוחה שזה לא רק אני.
אני... קודם כל זה לא רק את, וזה ציפור, ציור עם ציפור מאוד חזק.
בבקשה, אני מוכנה לי.
החוויה של הציור הזה בא לי מהקרנבל בברזיל בסלבדור בשנת 87 שרקדתי שם. הייתי עם מצלמה, כי אתה יודע, לא היה טלפונים סלולריים, לא היה כלום. זה טיפוס אמיתי שהיה, שהוא ראה אותי מצלמה, כולם רוצו להצטלם, שאני אצלם אותם. אז בשבריר שנייה הוא עשה את הפרטוף הזה, צילמתי אותו, והמשכנו לרקוד. ואחרי זה ציירתי את הציור הזה יחד עם עיריית תל אביב, כאילו, בצומת המאוד מאוד סוענת הזאת, ומאוד צפופה, וכולם תקועים בפקק, לא היה מזגנים אפילו במכוניות.
נכון.
הציור הזה, למעשה, רואים, בהתחלה, היה קשה לקבל אותו, לא היה דברים כאלה בתל אביב. והוא היה צועק, אבל מצד שני הוא גם היה, רואים, יוצר מתח ורוגע, בגלל שמצד אחד הוא היה די מפחיד כזה, הוא היה שחור לבן, כדי שרואים יהיה אינפורמציה מיידית, כאילו. מצד שני היה לו בקבוק של תינוק, ואכן היה לאיש הזה בקבוק של תינוק ביד.
נכון, ואני תמיד תהיתי, מה בעצם הבקבוק של התינוק מסמל על איש מבוגר? לא ממש הבנתי את הקטע הזה. אבל לא רק, אני הבנתי שקראת לציור הצעקה. האם זה הומאז' לציור הצעקה של מונק?
לא, לציור הצעקה שלי זה מקרה חווים חוויה, שחווים הייתה צריכה להיות, וגם זה היה חווים... אני חושב שזה מאוד צר לי וכואב לי מאוד שאני אומר היה. הציור הזה למד 35 שנה. על
התורמית
הזאת, וחורים,
הוא היה חלק מהעיר הזאת, כמעט תרבות, אייקון תל אביב, כאילו,
ממש,
ממש. הגרפיטי הראשון שהיה בתל אביב. נכון, אני זוכרת שפתאום... אני לא הבנתי למה הוא נעלם, מאן הוא נעלם, אני מחפשת אותו בה.
אוקיי, אז אני אספר לך, זה פשוט חורה לי מה שקורה בעיריית תל אביב, זה פשוט, הורידו את הציור בחוף מציצים, מורידים עוד עבודות, כל העבודות שעשיתי אותם, עשיתי אותם ברשות העירייה, בהסכמת העירייה ובהזמנת העירייה. זאת אומרת, ידעתי שמה שאני עושה יחזיק שנים וגם יחזיק דור של אמנים אחריי, שזה התרבות הזאת. וזה היה אייקון חלוצי של התרבות הזאת. את יודעת, אתמול הייתי ברכבת, בא איזה בחור צעיר, ומספר לי, וממש כואב לו, שהציור הזה לא זה, ואומר לי, מה זה? איך הורידו את הציור הזה?
אין, זה לא יאומן, זה חלק מהילדות של הרבה מאוד אנשים בתל אביב.
בשנות ה-90 הרחיבו את הצומת הזאת. וחורים, דוד עזריאלי הרחיב את כל הצומת, בנו חומה, וציירתי את הציור על החומה מחדש. כן. עוד פעם, הכל התארגן, העירייה והציור צויר מחדש. ועכשיו, הרחיבו עוד פעם את הצומת הזאת. נכון, תל אביב צריכה להתפתח. באתי לעירייה, ואמרתי להם, אוקיי, יש פה מקום שאפשר להחזיר את הציור ולתת אותו חוגם מחדש בצומת. ואז העירייה אומרת לי, תשמע, צריך לדבר עם המחלקה המשפטית. רגע, אני שנים עובד עם אנשים במחלקת מחלקת אומנות, עובד בשמחה, יוצר בשמחה, יוצרים ביחד דברים, ופתאום אין לאמן גישה לאותם אנשים שעובדים בעירייה, אני צריך לדבר עם עורך דין, במחלקה המשפטית, אני לא הבנתי את הדבר הזה. אני עד היום לא מבין את הדבר הזה. אוקיי, אז אני צריך למצוא עורך דין, לדבר עם העירייה בשביל לשמור על ציור שהוא שייך לכולם, לכל תושבי תל אביב, לכל האורחים, וכואב עליהם לכל מי שהוריד אותו. הציור הזה ירד. ירד. וממש לצערי, חוגים, ובגלל זה גם אני ירדתי מתל אביב. אני פשוט חושב שאי אפשר ליצור בעיר כזאת. ואחד הדברים שביקשתי לעשות איזה הסכם איתם, אז הם באים לי בעיר והם אומרים, תשמע, אוקיי, תחזיר אותו, אבל לא במקום, הולך תעשה אותו בתחנה מרכזית. אז רגע, אני צריך לשרת את קרישה, אנחנו דדלן שמשקיעים שם באזור שלכה לא חורים מעניין אותי לעשות את זה. לא, אני לא מוכן לעשות את זה, זה המקום שלו, וזה הייעוד שלו בצומת הזאת.
זה היה ציור אייקוני בקיר הזה, וזה המקום שלו, אני מסכימה איתך, אין מקום אחר.
אני פשוט כל יום, זה התחיל מחוף מציצים, שאנשים באים אליי וממש כואבים את זה שהורידו את הציור, שזה הפך להיות חלק מהתרבות שלהם, והפך להיות מנוסטלגיה. אוקיי, אז אני מבין, הורידו את אחד, איך אומרים, והיה איזה ויכוח על זה, אבל פה אין שום ויכוח על מה אתם הורידים. זה כמו להוריד אותי מתל אביב. זה היה ממש להוריד אותי מתל אביב, ולגיד, יותר, אל תצייר בתל אביב, אנחנו לא רוצים אותך. זה מה שקרה
חבל,
פה.
חבל, ממש חבל. אני מסכימה
היום
איתך.
היום ונורא, היום ונורא העיר הזאת, אני לא יודע מה קורה פה, אבל פשוט זה היום ונורא.
ואין ספק,
מילים, אין ספק. אין לי מילים, ואין לאנשים אחרים מילים לצער הגדול הזה של הזה.
אין ספק שתל אביב הייתה הראשונה. לא, תל אביב הייתה הראשונה שהתחילה עם ציורי קיר, עם גרפיטי. אין ספק שזה חלק מהותי מתל אביב, ופתאום עכשיו, זה חבל שזה משתנה, ואני מאוד מקווה שזה לא ישתנה. אבל יש לי שאלה אליך, רמי. מתי בעצם התחלת לצייר, החלטת לצייר, למה הרעיון לצייר על קירות ולא על קנבס או על בד? מה הביא אותך דווקא על קירות לצייר?
הקיר הראשון שציירתי היה בחוף גורדון בתל אביב. יועץ ראש העיר של אישר לי את הציור הזה, ולמעשה החיים שלי סביב הים כאילו. אז התחלתי ברישומים של דמויות בחצי רום בפוסט גורדון. הייתי הסטודנט בארני והייתי עושה את הרישומים, ולמעשה שיש לי מבחר גדול של דמויות עם חצי רום ואור יפה וצל חזק, אז זה הכי טוב שיכול להיות. לקחתי נייר חום, עשיתי את הרישומים, ושהיה לי יחורים ארגל מלא בשומים, בפרטתי מה אני אעשה, מה בשומים הרגלרות ותערוכה, אבל לא מעניין אותי. ואז החלטתי להחזיר את הציורים, את הרשומים האלה, לחוף הים. היה שם מקיר בטון ארוך כזה, עם קצת קשקושים עליו שאנשים עשו. הלכתי לקומה 12 בעירייה, הראיתי להם את הרעיון שלי, אמרו לי, אוקיי, תצייר את זה עם גירים, לא עם צבע. אז ציירתי עם צבע יבש של עירת מוגילים, שחור ולבן, שגם קטן וגם צבע וגם קו, וכשציירתי זה, אז היה קהל שמתחיל להיאסף, אבל בסך הכל כל יום היה את החדשות של אותו יום.
כן.
ולאט לאט התעצף לי קהל, וכל האנשים באו לראות מה הציורים הזה, ואחרי שנה שלמה שעשיתי את הציור הזה, והיה מגוון רחב של הטיפוסים שאני מכיר בחוף הים, חתכתי להם כאילו.
אז זה על דמויות אמיתיות שהיית רואה בים?
זה דמויות טיפוסיות שהייתי רואה בים, כן.
וואו.
אני כל החיים שלי חי בים בתל אביב, כן, אבל הסטודיו שלי, הבית שלי היה בחוף יורש, ממש מעל החוף הזה בגורדון. הדרך מכון אבני שהיה גם ליד הים, גם עברה דרך המקום הזה. זה היה המקום שהייתי חורים מצייר בו. אבל מה שקרה, זה היה דבר מאוד חזק, כמובן, זה היה הציור הראשון שהיה בתל אביב. לא היה ציורי קיר. ואיך אומרים, היה חשש, אולי אנשים יהרסו אותו, אולי יפגעו בו, וכל פעם הייתי בא ובודק שהכל בסדר. וממש כמעט לקראת הסיום של הציור, עם כל הדמויות, בא איזה מישהו עם ספרי שחור, ועבר על כל הדמויות, דמות, 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 ממש חיסה את כולם בשחור. ובאותו בוקר, שאנשים ראו את זה, עלו אליי הביתה שהיה מעל החוף. ואמרו לי, תשמע, עשו לך את הציור. ירדתי למטה, והשחור הזה ממש חשכו עיניי לראות את כל הדברים האלה. אבל מצד שני, מצד אחד, הדאגה הגוברת, כל פעם שאם שמה זה יקרה, התממשה, ואז כשאני מסתכל על זה, אני אומר, וואו, מה קרה פה, יא אללה, וזה פשוט היה ממש אסון כאילו בשבילי. אבל האסון הזה פתאום בשנייה אחת השתנה. ואתה רואה, שהתחילו להתאסף המונים של אנשים, כאילו, כל אלה שנחשפו כל השנה לציור הזה, כולם עומדים, וכל אחד משכנע אותי, וכל אחד רוצה בכל ליבו שהציור הזה יחזור. ואז אמרתי, אדם אחד הרס לכולנו, וואו, this is my way, זה מה שאני הולך לעשות, אני הולך להחזיר את הציור הזה. ציירתי את הציור הזה מחדש, והקהל נתן לי להבין שהדבר הזה, זו התרבות החדשה של תל אביב. איתה אני צריך להמשיך, אני צריך לעשות להם עוד דברים כאלה. כמובן שגם הציורים האלה מאוד אופטימיים, מאוד שמחים, מאוד נותנים מחורים בלנס לחיים של העיר, ומשמחים את האנשים שבאים ורואים ונהנים מהם.
אני מסכימה, מאוד מאוד משמח, מאוד מעניין, מאוד עושה לי, כאילו, למה, נראה לי שאתה מתחבר לכל ציור באהבה כל כך גדולה, שבעצם זה לא שייך לתמורה כספית או לא, פשוט הציורים מושקעת בהם כל כך הרבה אהבה, שאני, אני...
רק אהבה.
רק אהבה. כן, נכון. רציתי, אתה יודע מה, יש אנשים היום, עם כל האופנה שפרצה וכל אחד מקשקש על הקירות, ואני לפעמים קוראת לזה, כשאני עוברת בפלורנטין עם סיורים, אני עושה סיורי גרפיטי, אומנות רחוב, אני מראה לאנשים את הציורים, ואני אומרת לעצמי, יש אומנים שסתם באים ומשתמשים בקירות של תל אביב כמו סקטשבוק, אתה יודע, כמו מחברת טיוטה כשהיינו ילדים, הייתה לנו מחברת טיוטה. אז הם מקשקשים בכל מיני צורות ובכל מיני גוונים, ואני אומרת לעצמי, רגע, זה אומנות, זה לא אומנות, כי אני באיזשהו מקום קראתי שרון חולדאי קורא לקירות האלה בתל אביב, המוזיאון הפתוח הכי גדול בעולם, כי בסך הכל תל אביב התחברה, יש המון כתבות, המון. אני ראיתי כתבה אחת בלונדון בשנת 2020, אני חושבת, אפילו בקורונה, שמציינת את תל אביב ואת ציורי הקיר שלה כמקום שמושך אליו תיירים, ותיירים באים לראות את זה.
אבל זה בכל העולם, בכל העולם יש את התרבות הזאת, ובלונדון בייחוד, יש יותר חופש לעבוד מאשר בתל אביב.
נכון.
כשאני עשיתי עבודה בשורטי, אז פניתי לגלובל סטריט, אתה אומר, תשמעו, אני רמי מאיר, אני רוצה לעבור לעשות ציור בשורטי.
נכון.
לא עניין אותה מה אני מציג שם, אמרו לי, אוקיי, זה הקיר שלך, תבוא תעשה, לא מתערבים לך בתכנים, לא מתערבים לך בזה, חופש מוחלט.
נכון.
חופש מוחלט.
נכון.
אין לנו בתל אביב את החופש הזה, להפך, כמו שאת רואה.
נכון.
עושים, וחורים, זה מה שקורה בעיר הזאת.
כן.
אני ממש מיואש מתל אביב, אני פשוט לא בא לי לצייר בה.
לא, 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 לא. אנחנו צריכים.
זה שקורא אותי לגמרי. לא, לא, זה שהורידו אותי, שזה היה הסמל שלי, הלוגו שלי, שבוע אחד
נכיר
אותי.
נכון, נכון.
עם זה, זה כאילו הוריד אותי.
רגע, אולי אנחנו צריכים, אולי אנחנו צריכים לארגן עצומה ולפנות לעירייה. שיחזירו לנו את ציור הצעקה לפינה הזו של קפלן.
תראי, יש לנו מלחמה, יש לנו מלחמה על הראש.
נכון.
ואף אחד כרגע בימים הטרופים האלה, ואולי גם אלה שלפניהם, לא כל כך מעניין האומנות היום.
כן, לא שזה לא מעניין, בוא נאמר שאנחנו כרגע עסוקים בדברים הרבה יותר קשים.
נכון, אם זה היה קורה בימים אחרים, אז ברור שהקהל היה פתוח להילחם ולעשות את הדברים האלה.
נכון, נכון.
ואנחנו נמצאים בקונספט אחר. אני אחרי המלחמה הזאת, השוק של המלחמה הזאת, גם לא ציירתי, כי הציורים שלי מאוד אופטימיים, מאוד שמחים, ואיבדתי את זה בזה, רק עכשיו... התחלתי לחזור ולעשות את זה, כל מה שהייתי עסוק, ולעשות סדנאות שמסמכות את האנשים שנפגעו במלחמה. זה מה שהייתי עושה, פעם אחרי פעם אחרי פעם. זה סדנאות שאני עושה אותן תמיד לאנשים שמשלמים הרבה כסף לסדנאות, וזה אנשים שבאים מלוחד בחוז, לעשות את זה, עשיתי את זה, לאנשים שנפגעו מזה. אבל כשאתה עושה סדנאות לאנשים כאלה, אתה לא מקבל בחזרה פידבק, אתה אינה, אתה מוציא אנרגיה הטובה שלך, אבל לא מקבל בחזרה.
כן, יש לי שאלה אליך. יש כאלה שיגידו שהסגנון שלך היא מיושן, לא רלוונטי לדור הנוכחי של אומני רחוב. מה דעתך על זה?
אני עושה את עבודות שלי בראשון, אני לא חותם עליהם, כן? אני עומד מאחורי הציור שלי. ויש פתאום מחורים איזה, כאילו גרפיקי, זה סטייל של יותר מחורים, לא הורך, תהיה אנונימי, תעשה זה, כאילו, זה תפיסת עולם שונה לגמרי, הדבינה, העולם משתנה, הדבינה, אין כזה דבר. אבל מצד שני, אותם אמנים שאומרים, שעומדים כאילו אנונימיים, הם לא אנונימיים, כל אחד יודע מי הם בסופו של דבר.
נכון, כולנו יודעים מי הם, כן.
אגב, אני גם כן מאוד נגד שימוש בספרי. אני לא חושב שספרי, שאומנים שעובדים בספרי, צריכים לתת דוגמה לזיהום. הרי ספרי בורם לפגיעה באוזון, בורם אפילו לפגיעה בבריאות של מי שמשתמש.
נכון, נכון.
אומנים צריכים לבוא ולהשתמש בדברים שהם יותר אקולוגיים לסביבה שלהם, ולא להרוס את הסביבה, כי אין הדוגמה.
נכון.
יש פה הרבה דברים שחורים, שתי דורות מסתכלים על דברים אחרת. נכון, זה יותר סקסי, ספרי, אבל זה לא זה.
נכון, אני מסכימה איתך. יש לי עוד שאלה. אתה יודע, אומרים שלאימא אסור לשאול איזה מהילדים שלה הכי אוהבת. האם אני יכולה לשאול אותך, כצייר שצייר כל כך הרבה ציורי רחוב, יש איזשהו ציור שאתה הכי אוהב?
את זה שאני עושה עכשיו, תמיד.
מאיזה אתה, מה אתה עושה עכשיו?
עכשיו אני עושה ברוטשילד, מקום.
בשדרות רוטשילד בתל אביב.
בשדרות רוטשילד, עושה קפלה ענקית, של דמויות שעומדות על התקרה. אני לא ארחיב את הדיבור על זה, כי זה מקום פרטי שהוא הולך להיות אייקון בתל אביב.
זה עדיין בתהליך.
והולך להיות שם גם תערוכה שלי, וגם ציורים, ציורי קנצים שהולכים להיות מודפסים על הקירות ועל כל הדברים האלה. הוא הולך להיפתח בספטמבר, אז בוא נאמר, מחזיק אתכם קצת, איך אומרים במתח. ובספטמבר, רוטשילד 45, איפה שהיה פעם, מקס ברנר, הולך להיות מקום שהוא הכי, הכי, אחרי חגיגה, גם מבחינת בר אקסקלוסיבי, גם מבחינת מקום, זה היה מקום שכל התל אביבים יגיעו.
וואו, אוקיי, אני אחכה בשמחה לראות את המקום.
יותר חזק ממוזיאון. וואו. הרבה יותר חזק.
איזה יופי, נהדר, יפה מאוד.
כן.
אוקיי, רמי, יש לך עוד מה להוסיף בנושא של ציורי הקיר?
לא, מה שדיברנו, כן, שמחתי אפילו לדבר
עליו,
והייתי מאוד רוצה שחורים אנשים באמת ירצו להחזיר את הציור הזה שהוא רב במקום.
אוקיי, אז אנחנו...
נחכה לימים טובים.
נחכה לימים טובים, נאסוף, נחתום על עצומה, וננסה להחזיר את הציור שהוא חלק מילדותי. אני פשוט לא יכולה, כל כך מוזר לי לעבור שם בצומת ולא לראות את הציור שגדלתי עליו, בוא נאמר.
זה לא רק רק, אני רואה את זה כל יום שאנשים פה, אני הולך עם החולצה עם ההדפס של זה, וכל אחד בא וישר אומר לי.
נכון.
אני מקבל את זה המון 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 פעמים, הם פגעו. ממש
ברגשות של הכי חזק ברגשות של אנשים. אני מסכימה איתך, אני נותנת הרצאות בנושא של גרפיטי ואומנות רחוב, ותמיד בהרצאות כשאני מראה את הציור הזה, כולם יודעים על מה אני מדברת. זה חלק מאוד מאוד חשוב מאנשים שגדלו בתל אביב, וכולם יודעים, זה הראשון שראיתי, זה הראשון. זה היה, אני חושבת, לפני 40 שנה ציירת את זה, נכון? או נדמה לי.
36 שנה. כן, הוא היה מפתיע אז, הוא היה מפתיע כל הזמן, הוא היה היחיד במינו. תראה, זה גם כל עבודה שאני עושה, אני עושה אותו רק פעם אחת, רק במקום אחד, שמתאים, ומתאים את הסביבה לתיאור, כן.
יפה מאוד.
מריאת שפת הספורט שלו, שאני אקשר לך לקרות על עוד מקומות.
כן, בהחלט. טוב, רמי, תודה רבה לך על הרעיון הזה. ואני מאוד אשמח באמת לראות את הציור הזה מחדש על הקיר. ושיהיה לנו רק בשורות טובות, יקירי. כל טוב.
תודה רבה. אמן.
כל טוב. ביי.
עכשיו בשידור חי, קסם עולמי, מסעות מהקורסה, בהגשת חווה דורני.
ובכן, זה היה רמי מאירי, והזמן רץ מאוד מהר, אני לא יודעת אם אני אספיק, יש לי עוד רשימה של נושאים, אבל אני רוצה לציין משהו אחד שמאוד חשוב לי. היה אומן איראני, שקוראים לו הומן אמני, אומן איראני שמתגורר בסן פרנסיסקו, והוא ראה צילום של הציור של בחור בשם בנצי ברופמן, שהוא צייר אומנות רחוב ישראלי, שעשה כבוד וצייר, הקדיש ציור של ג'ינה מהסי אמיני, הגברת הזאת היא הצעירה האיראנית שנרצחה כי היא לא הסכימה לעטות את החיג'אב המסורתי, ובנצי ברופמן צייר את הציור שלה. האומן האיראני ראה את זה ומאוד מאוד התרגש. אחרי השביעי לעשירי הוא חבר לברופמן, הם באו לארץ, והוא צייר ציור קיר מדהים, שבדגש, תכף תראו את הציור על המסך עכשיו, ציור קיר מאוד מרגש. הציור הזה מתאר, הוא בחר לצייר קיר לזכרה של סמלת ראשונה שיראל חיים פור, זיכרונה לברכה, חיילת, היא הייתה סמבצית בבסיס נחל עוז, והיא נרצחה בשביעי לאוקטובר. בציור הוא בעצם ניסה, קודם כל שיראל חיים פור, היא הוריה ממוצא איראני, אז כנראה זו הסיבה שהוא בחר לצייר את החיילת הזאת, והוא בחר לחבר את התרבות היהודית עם התרבות של הפרסים, כי הוא צייר שלוש דמויות. אם תסתכלו בציור, אתם רואים בצד שמאל של הציור את המפה של איראן, מתחתיה הוא הוסיף את סיסמת הנשים האיראניות שטבעה הגברת הזאת שנרצחה. הסיסמה שלהם זה אישה, חיים וחופש. אז הוא גם כתב את זה בציור, והוא בעצם צייר שלוש דמויות. אחת מהם זו אסתר המלכה, החיבור היהודי בין העם הפרסי ליהודים, ובאמצע היא כמו וונדר וומן על הסוס, כמו שאתם רואים, וכחיילת, כמו שהיא הייתה כשהיא נרצחה. והציור הזה, הוא אמר שהוא עושה את הציור הזה לחיזוק הנשים באיראן, הנשים בישראל והנשים בכלל. וזה פשוט מאוד מאוד ריגש אותי. הציור הזה עדיין מרגש אותי. הוא ציור ענק בדרום תל אביב, בקריית המלאכה, ציור פשוט ענק, כדאי לראות אותו. ובכלל, מאז השביעי לעשירי, יש לנו הרבה מאוד ציורי קיר של גיבורות. רחל אדרי מאופקים, כמו שאתם יודעים, והגיבורה של כולנו, ככה קוראים לה, אינבה ליברמן, הרבשצית של קיבוץ נרעם, טלי חדד מאופקים, בדרום תל אביב הם מצוירות די הרבה. חשוב שתבינו שכל הדרום תל אביב, פלורנטין וקריית המלאכה, בעצם הם מוזיאון דינמי, מוזיאון שמשתנה מרגע לרגע. היום יש ציור מסוים, למחרת יש ציור אחר, הכל מאוד דינמי ומשתנה. בסיורים שאני עושה שם לקבוצות, לוועדים, או סתם קבוצות של חברים שמתארגנים לסיור יום הולדת או משהו כזה, יש פעמים שאני פשוט נתקל, אני מספרת להם על ציור מסוים מגיע, והציור כבר איננו, מישהו אחר צייר עליו או קשקש עליו ופשוט כבר לא רואים אותו. או למשל, יש פעמים שאני נתקלת בדו שיח שנוצר על הקירות של הבניינים. יום אחד אני עוברת שם עם קבוצה ופתאום מישהו כתב על הקיר שאלה, כמה רחוק עליי ללכת בכדי לחזור לעצמי? תשובה? מישהו כתב למטה תשובה, כמה שיותר? מעניין, נכון? דו שיח על קירות תל אביב. יש לנו עוד, לא הספקתי לדבר על הפלסטרים שאתם רואים סביבכם, על העיניים של כל מיני ציירים, ואנחנו פשוט נצטרך לעבור, רגע, אני חייבת לציין את רותם זמיר, שהיא ציירת צבאית. זה סוג חדש של תפקיד בצבא שכנראה נוצר בשנים האחרונות. היא מציירת ציורי קיר, אני בטוחה שראיתם את ציורי הקיר שלה במלחמה הזאת. היא ציירה הרבה מאוד את מוחמד סינואר כאח בראש, ראינו את זה בהרבה מאוד מקומות. היא ציירה חייל במדים מחבק ילדה עם דגל ישראל. יש גם את אליסף מיארה, שהוא ממושב שוקדה, הוא מורה ויועץ חינוכי, וסוג של צייר חובב שצייר עוד לפני השביעי לעשירי וגם היום על המיגוניות באזור הדרום. יש לנו גם את בנקסי, אבל אנחנו לא נספיק להרחיב על בנקסי שהתפרסם בעולם בפרובוקציה שהוא עושה, והוא כמובן צייר בלונדון את הילדה עם הבלון האדום. הוא עשה הרבה מאוד תעלולים במהלך השנים, אבל אני רוצה עכשיו לעבור, עוד משהו חשוב, העיניים. האם אתם רואים עיניים בכל מיני מקומות? זה של בחורה שקוראים לה לינוי קיסלוב, חבל שאין לי זמן לדבר עליה. הנה, תכף תראו את הציור של העיניים, כן? הנה, אבנר, תכף יראה לנו את העיניים. אתם בטח רואים את זה בכל מיני מקומות. זה מאוד מעניין. אנחנו חבל שאין לי זמן להרחיב את הדיבור, אבל לינוי בעצם אומרת, היא הבינה שיש לגרפיטי המון כוח, זה הציטוט שלה, זה אומר שזה שינה לה את החיים, היא הבינה בעצמה שלפעמים אנשים לא רואים שום דבר, היא אומרת, בואו, חבר'ה, תפתחו את העיניים, תסתכלו מה קורה סביבכם, תצאו מעצמכם, תצאו מהסלולרי, והיא טוענת שהכוונה שלה הייתה מאוד חיובית וטובה, להסתכל ולפתוח את הלב. אז אנחנו גם נסתכל על זה. אני רוצה לסיים בפינה, כמובן, בפינה של הטיול היומי שלנו, וברור על מה אנחנו הולכים לדבר, על סיורי גרפיטי בדרום תל אביב, סיורי גרפיטי שאני מתחילה בדרך כלל בפלורנטין, ומראה, אני מראה ומסבירה את כל הדברים האלה. אתם יכולים לעשות את זה בעצמכם. מי שרוצה יכול לפנות אליי, ואני עושה סיורים כאלה. אבל אני רוצה להגיד לכם, אני מתחילה בפלורנטין, ברחוב אליפלט, משם הולכת נוסעת, הולכת. זה טיול כליל למשפחה, טיול של 3 שעות, שמראה לכם פחות או יותר את כל ה... ציורים האלה, זה סוג של גלריה פתוחה שאנחנו עוברים דרכה, שמספרים את הסיפור על העיר, על תרבות הרחוב, אנחנו עוברים גם ברחוב ויטל ופרנקל, בסיור אנחנו נשים לב ונראה עבודות שמצוירות על קירות של בניינים, בכניסות לחצרות אפילו, הגרפיטי שם משתנה כל הזמן, אפשר למצוא בו גם מסרים חברתיים, גם ציורים הומוריסטיים, גם פורטרטים מרשימים. בדרך כלל אני מסיימת שם ליד ציור קיר ענק, שמחסה קיר שלם, אחד הציורים המוכרים והמפורסמים ביותר, שנקרא מועדון 27, כמובן שנעצור לידו. אז סיור מעניין, אני מאוד אשמח ש... תפנו אליי, ולא לשכוח, אנחנו נסיים עכשיו את התוכנית, תודה לרדיו סול, לאבנר, וכל מי שרוצה לראות תוכניות נוספות של רדיו סול, מוזמן להיכנס לאתר האינטרנט שלנו, לדף הפייסבוק, וכמובן להיכנס לדף הפייסבוק שלי, חווה חוויה, חווה דורני, לעשות לי לייק ולהציע איזה סיור או נושא שאתם רוצים שאני אדבר עליו. תודה רבה לכם, וערב טוב לכולם.
יום אחד זה יקרה בלי שנרגיש משהו ישתנה משהו ירגע בנו משהו ייגע בנו ולא יהיה ממה לחשוב זה יבוא כמו קו חרוט על כף יד זה יבוא בטוח בעצמו כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחין בו וזה יבוא אתה תראה הידיים הקפוצות יתאחו ולב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל להיות שלם עם עצמו הידיים הקפוצות יתארחו והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל אתה תראה הידיים הקפוצות יתארחו והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל שלם עם עצמם זה יבוא אתה תראה הידיים הקפוצות יתארחו והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל אתה תראה הידיים הקפוצות יתארחו והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל להיות שלם עם עצמו הכל יטלטל אותנו, לא הכל יקר, ומה שיפתח לנו מחכה.